שלום חברים, סייברים חברים שמח, פרק 124, ואיתנו הבחור, הסרטיפיקציות, הלימודים, המרצה, הכל, הלל קוברובסקי, מה המצב?
לא, זה לא יהיה עם חברים, אני הולך.
זה לא יהיה עם חברים, אבל האיש עם החיוך הנצחי, שבכל מקום רואים את החיוך שלו, בכל תמונה, זאת אומרת, תקשיב, השיניים שלך נמצאות בכל כנס, מצלמים אותך בכל מקום, אתה מצטלם עם אנשים, זה כאילו, אתה הסלב שלנו.
לא, לא צריך, יש לי, שולחים לי כל הזמן כאלו של AI, שכאילו הופכים את התמונות ל-AI, אז תמיד בשיניים זה... אבל אמרת, הזכרת כנסים, אז אם אני הזכרת כנסים...
אם כבר הזכרת כנסים.
אם כבר הזכרת כנסים, כן. אז שתי אירועים ממש ממש מרשימים מאוד שהיה בשבוע ומשהו האחרונים, הראשון של בינת, שהוא נחשב...
בינת אקספו, כן.
בינת אקספו, ששתי הכנסים בלי תשלום, אני בדרך כלל כנסים שהם בתשלום וזה, אני לא בדרך כלל אפילו לא משתף, אני מגיע, ולא תמיד משתף.
חוץ מכנס אחד שדיברנו עליו. כן, תמשיך.
אני לא זוכר כבר מה דיברנו.
לא, אני לא אזכיר לך עכשיו, כי זה יזרוק אותך למקום אחר. תמשיך.
אז תזכיר לי עכשיו. אז אחד באמת היה בינת אקספו, שבינת אקספו כשמו כן הוא, האקספו הוא מאוד משמעותי פה. יש לך מסלולים, אתה עולה, שניהם היו בגני התערוכה, באקספו, אבל אתה עולה לקומה השנייה, אז יש שם כל מיני אולמות עם הרצאות, יש מסלול סייבר ופיתוח וענן וחומרה ועניינים, אז זה באמת דבר אחד שאני מאוד מאוד אוהב, לא לבוא רק למינגלינג וכדומה ולאכול ולשתות או לקחת מתנות, אלא כבר הגעת לכנס, תנצל את זה, תעלה,
ממש.
תשמע מה חדש, נכון, אנחנו יודעים שחלק מההרצאות לפעמים הם אומנות ולפעמים לא, אבל זה כן הסתמנות לקבל חשיפה, שאולי ביום יום אין את זה לקהל כל כך רחב, היה שם בסביבות ה... 5,000 אנשים, אני מקווה שאני לא טועה בה.
אני ממש רוצה להודות לכל האנשים שעושים כנסים בארץ, ויש הרבה כאלה, שפונים אליי לבוא לעשות הרצאות בנושא סייבר, בנושא OT או בנושא AI. אני ממש מודה לכם שאתם פונים אליי, אני גר בתאילנד כרגע, וזה הסיטואציה, ואני כל כך לא נעים לפעמים לדחות אנשים, כאילו אני לא בארץ, לא תמיד אני בארץ, אני מגיע לארץ, אבל לא תמיד בארץ. אז כן, אני כל כך נהנה שכאילו עדיין פונים אליי, ועדיין כאילו, אבל בשמחה.
דווקא יש כאלו ששמחים שאתה בחוץ, תישאר שם. אבל היה שם לדוגמה מאוד יפה, אני הופתעתי לראות את זה, כי זה לא היה משהו מסחרי, הם לקחו איזושהי פינה, ונחשון פינקו ראיתי אותו למעלה משעה, אנשים ישבו עם אוסניות, אוזניות גדולות כאלה, בדרך כלל לא משהו שאתה רואה, זה בדרך כלל אוזניות קטנות בכנסים, אבל... עם אוזניות גדולות.
מושקעות.
ונחשון פינקו קרוב לשעה, שעה וחצי, דיבר שם על אורטי. לא משהו מסחר.
מדהים.
לא שלי יצרן. אז היה ממש, ממש ממש שווה גם לראות את הדברים האלה, שאת רואה שכבר מתחילים להבין שהעברת ידע לא חייבת להיות משהו משעמם. אתה יכול גם לשבת באמצע האקספו, ואנשים עוברים ומתחבקים ומנשקים ואוכלים, תוך כדי, ויושבים ושומעים בן אדם מדבר על...
מסיבת אוזניות,
משהו טכני.
אבל של גיקים.
של גיקים, כן. אז בינת אקספו היה מאוד מרשים, כמו כל שנה, אלון, המנכ"ל של בינת, עם הרצאה מהממת, קרוב לחצי שעה, 40 דקות, אני חושב, זה 40 דקות היה, התחיל עם ההסתכלות הגיאופוליטית. תקשיב, זה מאוד יפה לבוא ולראות, איך הסתכלות גיאופוליטית, איך המלחמה משפיעה, הוא גם דיבר על השקעות, על השקעות ועל על מה קורה בעולם, איך זה משפיע על הכלכלה הישראלית, וגם אתה יודע, כמו שתמיד צופים שאחרי המלחמה, כן. אנחנו כבר, הלוואי, כבר, אנחנו כבר בסוף, איך צופים את העלייה המשמעותית בכל השוק אחרי מלחמה, זה תמיד, זו תופעה שתמיד חוזרת על עצמה, וקרתה גם בישראל אחרי כל מלחמה גדולה, שזה היה כנס, באמת כנס מהמם שפו לבינת, וזה לא, הצוות של אלון עובד על זה חצי שנה. חצי שנה, רק על לכתוב את המצגת הזאת, חצי שנה, זה מצגת מאוד מושקעת, עם סטטיסטיקות והמון רעיונות טובים ונהדרים.
הם משקיעים בכנס הזה, כן. באופן, כבר ממש. כמה שנים, זה כנס מאוד רציני.
כן, והוא פתוח לכולם. היו כן. מעל 5,000 איש, אתה יודע כמה בדיוק, מעל 5,000 איש, הכנס השני, שהיה ממש... look and feel של חול.
ממש, בשבוע שעבר.
כן, מה שבוע שעבר? עכשיו, לפני יומיים. ביום חמישי.
כן.
של AWS. מה שמיוחד בכנס של AWS, כן, שאתה חוץ ממני, גיק אמיתי, אין אנשים בחליפות, באמת, כולם שם עם ג'ינסים וטי-שירט, הרוב הגדול הוא לא, בדרך כלל בכנסים באים הרבה אנשים שמגיעים מיצרנים ומחירות ודברים כאלה, גם אני חלק מהם, אני קורא להם העסקנים של המקצוע, אבל ב-AWS אתה רואה בעיקר מתכנתים, מפתחים, אנשי סיסטם, כאילו אתה ממש, אתה אפילו לא צריך לנחש, אתה ממש רואה את ה, אתה רואה לפי הלבוש, לפי ההתנהגות, לפי האולמות, העולמות הטכניים היו מפוצצים, כלומר, כולל אולמות שבהם אתה יושב מול מחשב ומסך, והם ממש מעבירים לך הדרכות ותרגילים ותחרויות. אני מת על התחרויות האלה. יש לך תחרויות, אתה בא, אתה יושב בכנס, 4 שעות, ומתחרה מול אנשים שאתה לא מכיר, כן, ועם פרסים ממש שווים. הכנס של AWS הוא באמת ברמה עולמית. אתה מחולק לשתי מקומות, אחד זה העולם מליאה, שגם כן, אני קצת התאכזבתי מהמליאה, כי ציפיתי להכרזות גרנדיוזיות, היה שם שתי דברים ממש מעניינים, היזם של בייס 44, בייס 44, הוא מקסים, חבל על הזמן. ממש, הוא דיבר לעניין, זה ממש היה כיף לראות את זה, ועוד מצטער, שכחתי השם שלו, טכנולוג של AWS, שכל שנה הוא מרצה, שהוא גם כן היה מצוין, יראו כל מיני פלטפורמות, יראו כמה AI הוא בלתי נפרד, כבר מהפלטפורמה, אתה לא יכול להוציא אותו, בהכל, מכתיבה של סקריפטים, ועד ניתוח תקלות, אז זה כבר, אתה כבר רואה שזהו, אי אפשר להוציא את הטכנולוגיה הזאת,
אי אפשר ללכת אחורה עם הסיפור הזה,
אי אפשר, מעבר לזה, הארגון היה מדהים, כלומר, גם כשיש לך 12 אלף איש, או 14 אלף איש, לא יודע כמה היה שם, בסופו של דבר, ראית שאפילו האוכל והשתייה והכל, גם בגלל שאנשים, אתה יודע, בכל זאת הייטקיסטים, וגם בגלל שהיה מאוד גדול ונרחב, דיברו שם, שהוציאו שם 60 אלף מנות, וכאילו תחשוב, חתונה הכי גדולה בעולם, נכון, מי שמשלם את המימום על הדבר הזה, זה החברות שמשתתפות שם, אבל באמת ראית את כל חברות האינטגרציה, הנחשבות בישראל בתחום הענן, באמת היה מדהים לראות, היה שם ממש תחושה של חול, כלומר הסתובבת, ומי שקצת טייל בכנסים בחול, ממש תחושה של חול, רק בעברית, באמת.
איזה מדהים, ממש, איזה מדהים.
ממש. אני חושב ש...
אני חייב להגיד שאחד הדברים הכי יפים, ההתקדמות
היא מדהימה בישראל.
כשאתה מסתכל על חברות כמו אמזון, כשאתה מסתכל על חברה כמו אמזון, שמצליחה להביא, המספרים פה הם לא 100% סגורים, 12, 14, 15 אלף איש, זה האזורי חיוג, שזה אירוע בקנה מידה, אין לנו הרבה אירועים כאלה, אוקיי? כאילו, זה לא משהו שקורה בארץ, אירועים בסדר גודל כזה שמעל 10,000 איש, אני חושב שאתה יודע, אפשר להכווין, זה לאירועים של חבר, אתה יודע, כאלה גדולים. שבאים לך כאילו מלא אנשים וזה לא הגיוני, אבל הם גם עושים שבוע שלם, אתה יודע, פה מדובר ביום אחד, בום.
שם כן דוחפים לאוכל, זה אצל האיטקיסטים כדי להעליב אותך, אבל משהו זה לא קורה.
יש לי פה שתי תובנות מדהימות, שאני חושב שקודם כל צריך להבין שכשחברה כמו אמזון באה ומרימה כנס כזה, זה א' אומר שהיא גם מרוויחה מספיק כסף, מהדבר הקטן הזה שקוראים לו ישראל, ואנחנו מאוד, אנחנו די משמעותיים בשביל להרים, כי צריך פה כסף, ואנחנו מה שנקרא, נכנסנו לסקייל הגבוה, של כנסים של אמזון, כי בו, יש כנסים של אמזון שהם קטנים, ויש כנסים של אמזון שהם גדולים, וכמו שאני ראיתי תמונות, ושמעתי מהאנשים, כי עוד פעם אני לא הייתי שם, נראה לי שעלינו על ה-A-קלאס של התקן של אמזון, אני מאוד שמח, זאת אומרת שאמזון מרוויחה הרבה כסף מישראל, זה גם אומר שאמזון רוצה להשקיע בישראל, שזה מדהים, למרות שהיא לא זכתה בנימבוס, והיא לא נמצאת שם באזור חיוג הזה, היא עדיין מרוויחה מהדברים הפרטיים
לא
שקורים,
שזה מדהים. אחד ההרצאות הכי מהותיות שהיה שם, באמת, הגיע נחוש, מצטער, אני לא טוב בשמות, כמו המקביל של ה-CTO, או שושב, על זה הוא דיבר מהחשב הכללי, והוא דיבר על כמה המדינה מעודדת עכשיו את משרדי הממשלה את ה-CTO ואת ה-CFO של, לא סתם, זה שתי גורמים מאוד מהותיים. הנושא של הענן הוא לא רק טכנולוגי, הוא מאוד כספי גם. המון אם שווה לקנות ציוד או לקחת את זה כקאפקס בענן, ולא כאופקס, בסדר? סליחה, לקחת את זה כאופקס ולא כקאפקס, כן? כהוצאה טיפולית ולא מימונית. ומה שהגיע נחוש, ובסוף הוא אמר, אנחנו רוצים לגייס, ופרסם שם הודעת גיוס, שהם מחפשים מומחים בתחום הענן, שמחפשים לגייס אותם עכשיו למשרדי הממשלה. כאילו הוא בא, נתנו לו במה לבוא ולעשות, זה אבל הוא הציג מאוד יפה, כלומר הוא הציג סטטיסטיקות, נתונים, על כמה קצב האימות של הענן במשרדי הממשלה גדל, וכמה זה הופך לנגיש, את השירותים גם בין שיתוף פעולה בין משרדים. כלומר, השיתוף פעולה בין המשרדים, זה הנקודה הכי כואבת, אפילו יותר כואבת מאשר שיתוף פעולה מול האזרח, או מתן, עזרה, מתן נתונים לאזרח. כלומר, זה כבר קיים, ובין המשרדים זה פותר להם הרבה בעיות, ותשמע, טכנולוגיה יכולה לשפר את האנושות ואת החיים, צריכים לדעת לנצל אותה נכון, ולשים את הכסף במקומות הנכונים, כדי שיהיה יותר טוב לכולם. כן, רמס, בלי פוליטיקה.
כן, לגמרי.
אבל שים את הכסף במקומות הטובים.
אני חייב להגיד שאני מאוד שמח שאני שמע את הדברים האלה. אנחנו מדינה שהולכת די מאחורה בכל מה שקשור במושגים הטכנולוגיים ברמת תשתיות של מדינה, וברגע שהמדינה מפשילה את השרבולים ואומרת, אני רוצה להיכנס, רק דברים טובים יכולים לקרוא מזה. אני חייב להגיד שאנחנו יכולים לתת הרבה קרדיט למדינה לזה שיש לנו הרבה אנשים טכניים ברמה גבוהה במדינה שלנו, כי יש לנו את הצבא, ויש לנו הרבה דברים שדרשו וגם לימדו אנשים איך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה ומשמעותית, וברגע שהמדינה תשכיל ותיכנס בצורה משמעותית, גם לעניין זה של ה-AI, לא, סליחה, הקלאוד, אז אנחנו נראה הרבה יותר אנשים עם ידע נצבר וניסיון משמעותי, בעולמות האלה, וזה יגדיל לנו את נפח האנשים שמתעסקים בעולם הזה. היום יש המון אנשים שמתעסקים בסייבר בישראל, כי זה היה פריורטי מאוד מאוד גדול של המדינה. אז ברגע שזה ייכנס קלאוד פריורטי מאוד מאוד גדול של המדינה, אנחנו נראה הרבה יותר אנשים, ואני חושב, חייב להגיד שבעולם חסרים המון המון אנשים שמבינים קלאוד, ואין הרבה אנשים שמבינים קלאוד, ויש לנו יכולת מדהימה, באמת מדהימה, ללמוד מהר ולעשות קיצורי דרך, ולהגיע למקומות יותר מהר מאחרים, כי זה הדבר שיש לישראלים, ואם אנחנו נעשה את זה גם בקלאוד, ונעשה גם דברים מגניבים בעולם הזה, זה ייתן לנו added value מאוד מאוד גדול, כעם.
חשיפה, רותם. אתה יודע, אני כשהייתי בכיתה י' ג', זה קרה לפני המון זמן, תאמין או לא? היה לנו קורס על סיסקו, תקשורת של סיסקו.
אוקיי.
יש לי את הספר עד היום. שמעתי את הספר עד היום. זה ספר מדהים. ספר בעברית. כן, יש לי אותו פה, אני לא יודע איפה אני אמצא לך אותם, אתה רוצה? אבל בכיתה י' ג', זה היה לפני 30 ומשהו שנה. זה מדהים שאם אתה חושף נוער כמה שיותר מוקדם, וכשחבר'ה מגיעים לצבא, והצבא כבר התחיל לאמץ טכנולוגיות ענן, בסדר? הוא כבר מבין שאם אתה בונה את התשתית בצורה מאובטחת, אז זה לא שונה מכל דאטה סנטר אחר, שאתה לוקח ושם אותו בכל מקום אחר, ואז כשאתה באמת חושף חבר'ה מאוד צעירים, לשלוש שנים, למעבדה הכי טובה של החיים שלהם, בסדר?
כן.
סביבות מחשוב שאתה נותן להם לנהל, אתה באחרי שלוש שנים, או אפילו ארבע שנים, תלוי אם אתה מחתים אותם, אתה מקבל חבר'ה נהדרים שמגיעים לשוק האזרחי, ומפה בדיוק מצומח השינוי הזה שדיברת עליו. זה בדיוק המקום לשינוי.
הלל, בוא נדבר על מה אנחנו הולכים לדבר היום בפרק.
כן, יש לך הרבה מלחמות היום.
וואו, יש מלא מלחמות. השבוע אנחנו הולכים לדבר על אחד הסיפורים הכי מטורפים שאף אחד לא חשב שקרה ואשכרה קרה ממש בשבוע שעבר עם חברת builder.ai. אנחנו נדבר על זה שבזמן שכולם נהיו אובססיביים למרוץ ה-AI, סין בשקט בשקט בנתה לעצמה יתרון אסטרטגי שיכול לשנות את כללי המשחק לחלוטין, במיוחד במה שקשור בהבטחת מידע ועברת מסרים מוצפנים. אנחנו נדבר על מקרה בוחן ראשון מסוגו בעולם התוכנה שקרה בין קראוד סטרייק לבין דלטה. אנחנו נדבר על המלחמה שאתם לא יודעים שאתם בכלל נלחמים בה, ואנחנו נדבר על הסיפור של סיגנל שחוסמת את העין של מייקרוסופט על המחשבים שלנו. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו נסכם את הפרק הזה, כי אני נורא אוהב לדבר איתך, הלל, על כל הדברים שהולכים להיות. ויש לך, אתה לוקחת למקומות מאוד מאוד מוזרים, ואני, I like it, מה שנקרא?
לא, שלחתי לך לינק, התעלמת ממני. בגלל שדיברנו לפני, שלחתי לך לינק על...
אל תערוס לי, אנחנו נשמור את זה לאחר כך. מה AI באמת הולכים להוציא? שתכלס אף אחד לא באמת יודע, אבל אפשר רגע לדבר על זה, כי הם הוציאו סרטון, ויש שם כל מיני רמזים, בואו נדבר רגע על איך החיים יראו אחרי שאנחנו נוציא את הדבר הזה, ויהיה לנו את הדבר הזה. אבל זה בסוף...
אני חייב להגיד לך משהו לפני שמתחילים.
לא. זה לאחר כך, בסוף.
אבל אני לא יכול להתאפק.
It will blow your mind לגמרי.
אני אשכח.
הלל רוקד פה, הלל תרשום.
אני כתוב על היד.
תרשום את זה.
רגע, אני אשכח. להכניס לנועם. שקנות,
הרבה יותר טובה, מצ'אט GPT, יחסה פרסה. הנה, רשמתי. לגמרי, טוב. אז אחד הסיפורים הכי מטורפים שקרו פה, ואף אחד לא חשב שקרה, בוא נדבר על הסיפור הזה. ואני כמובן מדבר על הסיפור של builder.ai, שהתמוטטה השבוע, או שבוע שעבר, תכלס, אחרי שהתגלה, שהחברה ביצעה את מה שאני כנראה, הונעת הטק, אתה יודע, זה הפונזי של הטק, הסיפור הזה, הכי מיושן בהיסטוריה, זה מטורף. אז במשך, בוא נספר מה קרה שם, במשך 8 שנים, הם הצליחו לרמות משקיעים כמו מייקרוסופט, וקרן ההשקעות של קטר, שהטכנולוגיה שלהם תכלס מבוססת על AI הכי מתקדם בעולם, בעוד שבמציאות, צוות של מפתחים הודים, ביצע את כל העבודה ידנית. בוא נדבר תכלס הדבר הזה. אז החברה עצמה, זה חברה שיכלתם לכתוב קוד בעזרת AI, אתם רושמים למה אתם רוצים, והייתם מקבל את הקוד. אבל צריך להגיד שהתזמון של הרמאות הזה היה לא איכותי בצורה פתטית, עד שדריו עמודי מקלוד טוען שבחצי שנה הקרובה AI יכתוב 90% מהקוד, ומחקרים מראים שכלים כמו GitHub Copilot כבר מייצים משימות קוד ב-55%. זאת אומרת, אחד המחקרים הכי מעניינים הראה ש-AI יכול לשפר את הקוד שלו עצמו בפי 99.7 רק דרך פרומט יותר חכם. אז בואו נחזור רגע לבילדר. החברה עצמה ניפחה הכנסות ב-300%, אוקיי? אבל התברר שהעובדים ההודים שלהם כתבו קוד מאוד מהיר ב-AI, אבל אנחנו מדברים פה ב-2019. רק שבינתיים, במאי 2025, כבר אי אפשר לזייף בדרך הזאת את הקוד המג'ונרט. כאילו, בואי, מישהו הולך לצ'אט GPT ואומר לו, תרשום לי משהו, אתה רואה את זה רץ לך בצורה שאי אפשר לזייף את זה. אפילו הודים מהירים שכותבים ממש ממש מהר, אוקיי? אני מבין שה-AI שלך לא כותב בצורה איכותית, אבל יש גבולות, יש גבולות. אז היה, אני חייב להגיד שהאירוניה הזה של בילדר AI, הם באמת ניסו אז לחכות משהו שלא היה קיים. וזה היה נשמע ממש מגניב, יש לנו טכנולוגיה מדהימה. ובדיוק כשהטכנולוגיה הפכה למציאות, הרמאות שלהם נחשפה בדרך ממש ממש מטורפת. אז אי אפשר כבר לבוא ולהגיד שזה באמת עובד. אני חייב להגיד שיוסף קיאלי, אם אני אומר את השם נכון, כתב לי בלינקדין שגם חברת נייט עשתה דבר מאוד מאוד דומה, והוא צודק ב-100%. באפריל 2025 משרד המשפטים האמריקאי והרשות הניירות ערך האמריקאית הגישו כתב אישום לבעלים של החברה כנגד הונאה, וחברת נייט בעצם באה ואמרה, תרשום לנו מה אתה רוצה לקנות וה-AI שלנו יקנה, רק שלא היה שם הייט, היה שם עובדים פיליפינים. אגב, וכשהיה שם את האסון הפיליפיני, הוא פשוט לקח את זה ועבר למדינה אחרת, ולא היה, זה היה ממש בעייתי, הסיפור הזה. אי אפשר לזייף AI היום. כאילו, הלל, הגענו למקום שאי אפשר לזייף את ה-AI. AI כל כך טוב שאי אפשר לזייף אותו, לאן הגענו?
אז רגע, הנה, אתה אפילו מרים לי, מרים לי להנחתה. שלחתי לך לינק שיתן אותה, שהוא קוראים לזה Web Dev Arena Leaderboard, שזה לא דירוג, זה דירוג של מתכנתים, ולא של בנצ'מרק של כל מיני חברות או דברים כאלה, שתלחץ על הלינק, זה תוך כדי שאנחנו מדברים, זה יפה רגע לראות,
okay.
והוא מדרג דירוג של אנשים, שהם מתכנתים שבאים מהתחום, מה ה-AI עם הכי פחות תקלות נכון להיום, טו-טו-טו-טו-טו, כן? קלוד 4-0.
אני מראה את זה עכשיו.
באמת?
שתקל ורואה, כן?
איך רואים שאתה צעיר ואני מבוגר? אצלי הרקע הוא לבן וצלך הוא שחור. אתה יותר צעיר, אתה מבין מה לעשות. ושנתיים, אבל צעיר. קלוד, ג'ימיני.
דארק מוד.
מי שלא יודע, רותם תמיד ממליץ ובצדק על גוגל AI, גוגל AI סטודיו, שפותח לך את כל הג'ימיני בחינם, כולל הגרסאות האלו, הוא מדהים.
דרך אגב. ממש.
ותסתכל, קלוד, הגרסה היותר קודמת שלו,
לא, קלוד אופוס 4, שזה האחרון,
אופוס 4 זה עכשיו, זה מלפני חודש.
ממש, ראשון למעלה, בלי משחקים, מאחוריו יש לנו את ג'מיני 2.5 פרו, ריוויו 0.5.0.6, הוא גם כן יצא עכשיו במאי, הוא גם כן הפריוויו שיצא כרגע וזמין, ומתחת יש לנו קלוד סונט 4, וקלוד 3.7 סונט, מתחתיו יש לנו את הג'מיני 2.5 פלאש בכלל, ובסוף, בסוף, מקום שישי, זה לא בסוף, אבל מקום שישי, ChatGPT 4.1, מתחת לזה יש לנו קלוד 3.5, ומתחתיו יש לנו דיפסיק, מישהו זוכר את דיפסיק בכלל? ומתחתיו, פעמיים דיפסיק, יש לנו את ChatGPT O3, אוקיי? ומתחתיו יש לנו ChatGPT 4.1 מיני. אני חייב להגיד, זה משהו שאני מאוד מאוד רואה בזמן האחרון, שבאיזשהו מקום GPTs ו-OpenAI בכלל הידרדרו בכל הנושא הזה של קוד. אני רואה את זה שרוב ההכנסות של אנתרופיק עם קלוד וגוגל עם ג'מיני מגיעות מעולם הכתיבה של הקוד ומשקיעות שם המון. לגוגל יש גם את Firebase Studio שהוא מדהים, מדהים, מדהים. הוא בייס 44 בחינם על סטרואידים בסטנדרט של גוגל, אוקיי? כזה. והוא בלי פוזות. עשיתי לך, אתה רוצה להוריד את זה? הנה הקבצים, תוריד. אתה רוצה לחבר לגיט? קיבלת. כזה. אז אנחנו מאוד רואים את העולם הזה של אנתרופיק וגוגל נכנסים חזק במקום הזה של איך מפתחים, מה עושים, איזה דברים אנחנו עושים שם, ואנחנו רואים את כל השאר די תקועים שם מאחורה, וזה נכון. אפשר לבוא ולהגיד למשל, מקום 33, רואים למה 3.1 הישן, אפשר לראות פה קצת גרפים ש...
רגע, רותם, אתה שוכח את הדבר הכי חשוב.
כן. כן,
הפואנטה, רגע, זה היה פואנטה. אתה יכול לבטל את השיתוף.
בוא נסגור את השיתוף, נחזור חזרה.
יופי, אני אשים את הלינק למטה בפרק. מה הפואנטה? בסדר? עכשיו, אתה יודע, אני ואתה, יש לנו הרבה רעיונות לסטארט-אפים, גם לידי יש הרבה רעיונות לסטארט-אפים, הלוואי והיינו מקשיבים לעצמנו. אם עכשיו, חברה כמו המנוע של ג'ימיני, וכמו המנוע של קלוד, וקלוד, דרך אגב, היא ממש, אנתרופיקס, מתחילה לסמן את עצמה כחברה שההתמחות של הכתיבת קוד. עכשיו, מה הבעייתיות במערכות האלה? הרבה פעמים, כשאתה בא לג'נרט קוד ואין לך ידע מוקדם, הן הולכות על הדרך הארוכה. אתה יודע, תמיד יש לך דרך יותר קצרה ויותר ארוכה, וכדי לא לסבך את זה, כדי שאנשים ידעו, אנשים של חסרי הבנה בקוד, ידעו לקרוא את הקוד, עושים את זה בדרך היותר ארוכה. בסדר?
נכון.
בסדר? מה שהוריד לי גם ציון, מה שגם הוריד לי ציון בעבודה בשפת R.
אני מבין.
והשתמשתי בקלוד.
אז צריך להגיד שזה אותו דבר, כמו בקונספט של ברגע שאתה בא לפתור בעיה מתמטית, ואומרים לך בוא תכתוב את הדרך, לפעמים יש דרכים יותר ארוכות, יותר קצרות, הוא באופן טבעי תמיד יבחר בדרך הארוכה.
עכשיו הפואנטה, בסדר? תראה, יש פואנטה, צריכים להגיע אליה בסוף.
כן.
עכשיו הפואנטה שאין לי עליה תשובה, אולי אתה תדע להגיד את התשובה, אני לא יודע. בסופו של דבר, כשאתה יש לך תהליכים של פיתוח מובטח, ואחר כך אולי יצטרכו לעשות קוד ריוויו, בין אם זה קוד ריוויו שעושה AI אחר, בסדר? סביר להניח שלשם אנחנו כנראה הולכים, בסדר? בתהליך של פיתוח מובטח, או בין אם זה קוד ריוויו שלניח לצורך העניין עושה מתכנת מאוד 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 מנוסה. אם אתה הולך על הדרך הקצרה והמסופכת, או הדרך הארוכה והפשוטה יותר קלה להבנה, אל תשכח, כמה שאתה מעלה יותר את האורך של הקוד, אתה יותר חשוף לבעיות אולי. כן. או כמה שאתה מקצר אותו ומסבך אותו, יכול להיות שיש לך כל מיני דלתות אחוריות כאלו ואחרות שאתה לא מודע להן.
כן.
אז עכשיו שהסטארט-אפ הבא, רותם, שאתה הולך להקים, זה למצוא את הדרך, איך עוד לפני שאתה, בזמן שה-AI מג'נרט את זה, כן? איך אתה כבר בודק שאין לך פגיעויות אבטחת מידע בקוד המג'ונרט, כי אל תשכח okay. שהוא מעתיק את הקטעי קוד מכל מיני מקומות. אם במקומות ההם הוא למד את זה עם, עם קוד עוין בפנים, הוא יעתיק גם את הקוד העוין. אז
נכון.
יש פה, זה נקרא הרלת, בעברית, קשה לתקם את זה, נקרא
הרלת מקורות המים.
המים. כן.
כן.
ש-garbage in, garbage out. שזה נכון. אחד. אני חושב שברגע שיעשו את זה, כי כרגע הפתרונות היום, הם שבתוך מערכות הסינאפ, יש לך כמה וכמה מנועים, שבפה זה מחזיר אותנו לסביבה של הענן, שברגע שאתה מפתח באמת שבסביבת הענן, אתה באמת כשאתה טוען את הקוד, בתהליכים של פיתוח מובטח בסביבת הענן, אתה יכול לבדוק את זה ולהריץ, אבל זה לא נכון, או לא תמיד יש לך את הכלים האלה בסביבת פיתוח, שהיא לא בסביבת הענן. יש פה... יש פה טכנולוגיה מדהימה שעוזרת לנו לחסוך בשעות אדם ולקצר תהליכים ואולי לייעל אותה, כתיבת קוד עם, עם המערכות שמג'נרטות אותו. מצד שני, זה מגדיל את החוסר הבנה שלנו בכתיבת הקוד, אנחנו לא תמיד מבינים מה הוא כתב, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, ומובן מאליו יכול להיות שאו שהוא כולל חורי הבטחה של הוא לא התכוון שזה יופיע, אבל הם נכללים, או שזה בהחלט כולל קוד עוין, שזה מהמקורות שהוא העתיק את הבנה, או ראה איך כותבים כזה קוד, ככה הוא למד את זה. זה, אילן, זה הבעיה.
אני רוצה לתת לך טיפ, אם אתה משתמש בקלוד, אוקיי?
כן.
אז אם אתה משתמש בקלוד, תוסיף את המילה think, תחשוב, think, באנגלית. אם אתה מוסיף את המילה think, אז זה כמו מילת קוד כזאת, שברגע שקלוד רואה את זה, הוא מפעיל עוד אקסטרה 4,000 טוקנים של חשיבה. הוא חושב יותר. עכשיו, אם אתה אומר, אוקיי, בסדר, אני רוצה לעשות משהו יותר משמעותי, אתה יכול להוסיף think deeply או think hard, אוקיי? לפני שאתה כותב את הפרומט שלך, ואז יוסיף משהו כמו 10,000 טוקנים, אוקיי? אבל אם אתה ממש רוצה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אם תחשוב טוב, תוודא טוב, תסגור את כל הדברים, אל תבוא אליי עם שטויות, אין לי כוח בשבילך, וגם אנחנו שמענו גם הרבה פעמים על זה שקלוד, הצליח להגיע לשבע שעות של, של, של פרוססינג לפני שהוא סיים לפתח קוד. הוא עשה את זה בגלל שמישהו השתמש במונח אולטרה תינק. אולטרה תינק בלי רווח, אולטרה תינק. אולטרה לחשוב, אולטרה תינק ביחד. וברגע שאתה מוסיף את, את המילים האלה, את המילה הזאת, אולטרה תינק, אז הוא לוקח את, את הפעילות, זה כמו טריגר מבחינתו, והוא הולך להשקיע 32,000 טוקנים, בשביל לסגור את כל הפינות, לוודא את הכל, ולעשות את זה בצורה הכי טובה ומשמעותית שהוא יכול.
אני אנסה את זה, ואני אגיד לך, ברצינות, יש לי משהו שאני צריך לעשות, אבל, תראה,
יש לי חבר טוב, יש לי חבר טוב, שהוא תכנת, הוא משתמש המון בקלוד, ויש לו את החשבון מקס, ואמרתי לו, הנה, בוא תנסה, הוא שלח לי, כאילו, אתה יודע, שלחתי לי, נתתי לו, אמרתי לו מה לעשות, הוא שלח לי אחרי 4-5 שעות, רק אתה יודע, רק את החזר, וואו. זה כאילו, אין מילים. אין מילים. פשוט ככה.
בלנס בין יתרונות לחסרונות.
ממש.
וסקיורטי חייב להיות פה. אי אפשר לעשות קופי פייסט, בלי לוודא את הסקיורטי לפני שאתה טוען את הקוד הזה. נקודה.
מקבל לגמרי. סקיורטי, סקיורטי.
כן.
נושא הבא שלנו, בזמן הכי... לא הגיוני, הכי מדהים, שוברת את כל הציפיות שלה. סין השלימה בהצלחה ניסוי מהפכני של העברת נתונים מוצפנים בטכנולוגיה, תקשיב טוב לטכנולוגיה, Quantum Key Distribution, QTD, על פני 12,900 קילומטר בין סין לדרום אפריקה. וזה לא רק סיו למחדש, אלא הוכחה חיה שטכנולוגיית הקוונטום יצאה תכלס מהמעבדות לעולם האמיתי. אז מה עוד החידושים שהעבירו פה את הדבר הזה? הם עשו לוויין חדש בשם ג'ינאנג 1, שהצליח להעביר את המפתחות ההצפנה באמצעות entanglement photons, אוקיי? והניסוי הזה הראשון מסוגו בעולם בחצי הכדור הדרומי, והתחנות הקרקעיות התכווצו מ-13 טון ל-100 קילו בלבד. אז מה קורה פה? בניגוד לרוב הטכנולוגיות שמבטיחות הבטחה בקוונטום קיומניקיישן, פה הם מציעים דבר שנקרא unconditional security, זאת אומרת, כל ניסיון להזין לתקשורת יגרום לשינוי במצב הקוונטי, ויחשוף את המאזין, ומה שזה אומר שזה לא עוד שכבה של הבטחה, זה משחק חדש לגמרי. אז בוא נגיד איזה משהו, entanglement photon, זה אומר שאנחנו לוקחים שני פוטונים, אנחנו עושים בהם קשירה קוונטית, entanglement, שבעצם אומר שלא משנה איפה הם נמצאים ביקום, ברגע שאחד משתנה, הערך של פוטון אחד משתנה ב-1 ל-0, בעיקרון קיוביט זה 0, 1 ו-2, אז בעצם כשאחד משתנה לאיזשהו משהו שהוא שונה, גם הפוטון השני משתנה בלי קשר למרחק ביניהם, שזה דבר מדהים. ובעצם מה שסין עשו פה, הם באו ואמרו בוא נשנה את הדבר הזה ונשחק עם זה, בשביל להפיץ מפתחות של הצפנה קוונטית. ואז בעצם אנחנו יכולים להעביר מידע בין שני פוטונים שלא נמצאים בכלל באותו אזור חיוג. אגב, זה יכול להיות אחד בכלל על מאדים ואחד בכלל אצלנו, ואנחנו יכולים להעביר את המידע הזה, שזה mind blowing ממש. צריך להגיד שארצות הברית ממש מובילה בעיקר בתחום של מחקר קוונטי תיאורטי, אבל סין לקחה את המוצרים האלה ושמה אותם על מוצרים מסחרים כבר עכשיו, והם אשכרה גם הקימו רשת של QTD'ים ב-19 ערים סיניות, ומפעילים את הרשת הקוונטית הכי גדולה בעולם. וזה לא מחקר, זה אשכרה עומד, אוקיי? כתשתית לאומית. וגם יותר מזה, צ'יינה טלקום כבר מציעה את השירותי הקוונטום להעברת מידע המסחרים שלהם, כולל פלטפורמת העברת הודעות מסחרית ומאובטחת ושירותי קלאוד 7. ומה שירותי קלאוד? המציאות הזאת יוצרת לסין יתרון לא רק גיאופוליטי, אלא גם ממש יתרון מסחרי אמיתי. ברגע שמחשבי הקוונטום יהפכו למציאות ויהרסו את ההצפנה המסורתית, מה שכולנו כבר, לא יודע אם אצלכם עברתם, אבל כולם כבר די מצליחים לעבור להצפנה פוסט-קוונטומית החדשה שלנו. אילל, אתה רוצה להגיד משהו? אלינו עולנו הולך, מה אנחנו זה? הסינים מנצחים פה, הלו, יש פה איזה, במשחק הלא הגיוני בין המערב לסין, אנחנו קיבלנו פה איזה גול, נכון?
אתה תקבל עוד הרבה גולים מהסינים. רצתי מהר לבדוק מה ההבדל בין השימוש בטכנולוגיה בארצות הברית לעומת סין, אז אתה צודק, הרשת הכי גדולה, הקוונטית הכי גדולה של תקשורת, נכון לאפריל 2025 בארצות הברית עד 500 קילומטר. יש פה סיפור עם הדבר הזה, כי אתה צריך לפרוס רשת בגלל, לא ניכנס לזה, אני בעצמי לא כל כך בטוח שהבנתי, אבל בגלל הכימור של כדור הארץ, אם אתה רוצה להגיע למרחקים מאוד גדולים, אתה חייב לשים מעין תחנות, תחנות שיעבירו את האות, ויש איזשהו קטע עם בלונים פורחים, בלונים, או בלוני אליום שהם ניסו לעשות את זה, ואחרי זה
עם לוויינים. עושים את זה הרבה, הם זורקים הרבה כן. תחנות שאילו לוויניות על בלונים.
אבל מה היה הבעיה? הבעיה שהציוד עצמו שקל הרבה, נכון. שקל הרבה קילוגרמים, וחלק ממה שהסינים הצליחו לעשות זה למזער את הציוד הזה שהוא ישקול כמה שפחות, ואז הרבה יותר קל לפזר את הבלונים האלה, שזה אחד. היתרון בטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר שהיא באמת לא ניתנת להזנה, עצם זה שהזנת לה כבר הרשת את הראש.
שברת את ההצפנה.
שברת
אני חייב להגיד, אני כבר חושב על דידוס פה.
לא, אתה יכול לעשות איתו, זה עושה ריטרנסמישן, זה לא מפריע לו, אבל...
לא, אני עושה כאילו, אז נשבור להם את האנטנגלמנט, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז אני כאילו כל פעם שאני מאזין, אני שובר להם את ההצפנה, ואז כאילו אני לא מאפשר להם לעשות שיחה.
תראה, זה יפה, זה פרוטוקול שנכתב ב-1984, לא, הפרוטוקול תקשורת הזה נכתב ב-1984, ורק באמת בשנים האחרונות, הצליחו להפעיל אותו.
זה במת מדהים.
היה כנס, אתה דיברת על הכנסים, אבל היה כנס ממש ביום, ב-29 לחמישי. בסדר, לפני 3 ימים, שנקרא IT4IDF, וממש היה על זה גם בישראל, למרות שאני יודע שאתה יודע, אתה כל הזמן אומר שאנחנו מפגרים אחרי אחרים, כן היה, היה על זה פאנל שהעביר אורן גבאי, וממש דיברו על הדבר הזה, אחד, שימוש במחשוב קוונטי, כדי להשתמש בסוגי הצפנות חדשות, שימוש קוונטי במלחמה שלנו מול מדינות אחרות כדי לפרוץ הצפנות, כן, זה כבר שימוש אחר, ולתקשורת לתקשורת קוונטית, שאיך איך מתחילים לממש את זה גם פה, שזה, שמסתכלים על זה כחלק חלק מאמצעי התקשורת של שדה הקרב העתידי, בסדר? כלומר, כי שם באמת אתה לא רוצה שיהיה לך יירוט בזמן אמת. קראתי את הכתבה מהר, עוד לפני שהתחלנו את השיחה, הם לא דיברו על פתרונות, הם דיברו על בסדר, למה זה חשוב ולמה צריך, לא הייתי באירוע עצמו, יכול להיות שבאירוע כן דיברו על פתרונות, אני מאוד מקווה, מה שאמרת אתה צודק, שאנחנו, כי יש כמה חברות בארץ, יש פה ממש כמה שמות, ורשות החדשנות משקיעה בזה לא מעט כסף, שממש מתעסקות במחשוב קוונטי ובהצפנה קוונטית. בסדר, אז זה... אז זה ממש מודד כן לראות שכן מתעסקים בזה, כן מדברים על זה, ולא מחכים להתעורר בוקר אחד לגלות שהסינים עקפו.
אתה יודע מה הדבר, לא עוררין, הכי משמעותי, שגורם לדחיפה טכנולוגית הכי גדולה שיכולה להיות של מדינה?
ברור.
מה?
מודיעין.
לא.
מודיעין, יתרון תחרותי.
הדבר שגורם לפיתוח. הדבר הכי משמעותי שמדינה יכולה לעשות בשביל לפתח כמויות מאוד משמעותיות של טכנולוגיות חדשות, עצוב להגיד את זה, אבל זה מלחמה. במלחמות עושים את הפיתוחים הכי משמעותיים, אתה צריך להסתכל על זה, מלחמת, אתה יודע, מלחמת המפרץ, אתה יודע, כולם רואים מלחמת המפרץ מה קרה, מלא טכנולוגיות, אתם יודעים, כאילו מטורף כמות טכנולוגיות שהציעו אז. מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה, אתה יודע, המלחמה, אם מסתכלים, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה, יש מלחמה של וייטנאם, כאילו, המציאה טכנולוגיות חדשות, ה-M16 שעדיין יש בארץ בשימוש, זה מאותו זמנים, המציאו את זה בשביל...
רותם, הסיפור עם הלייזר הישראלי, שעכשיו הוא נחשף, עובדים עליו למעלה מ-12 שנה. בסדר? ועכשיו, בשנתיים האחרונות, בגלל העלויות המטורפות, של כמה הם רשמו שעולה טיל לירד כתבם. לירד כתבם עולה 12,000 דולר, 50,000 דולר, סליחה. כן. 50,000 דולר לטיל. אז אמרו, חייבים רגע לשנות את זה, והאיצו, אני שומע זה כבר הרבה, כי כל הזמן מדברים על זה, על הנושא של התותח לייזר, שלמעשה מה שהוא עושה, הוא שורף את הכתבם. הוא צריך להתביית עליו כמה שניות, ופשוט הוא שורף אותו, והוא פשוט צונח, איפה שהוא צונח, צונח. והדבר הזה קיבל פוס בשנתיים האחרונות, הגדילו את הצוותים, הגדילו את הכל, כדי להביא פתרון כמה שיותר מהם, ועכשיו מנסים להגיע לטווח יותר ארוך. כלומר, עד היום הוא היה תמיד מוגבל לכמה מאות מטרים, ועכשיו ממש מנסים להגדיל את הטווח לכמה מאות קילומטרים. מאות קילומטרים לא יגיעו כל כך, אבל לכמה עשרות
קילומטרים. כמה קילומטרים אפשר, כן.
אני לא זוכר, היה רשום שם, לא... זה לא בלתי מוגבל, אתה לא יכול לירד חלל.
זה גם לייזר כימי, אם אני זוכר נכון, אז זה לא באמת, המרחק פה הוא משמעותי, זה כאילו, זה לא, זה בעייתי.
זה משהו שקשור לעוצמה של של
הקרן. יש לנו עוד נושא. יאללה, אני רוצה לדבר איתך על נושא אחרון, רגע, אי אפשר להישאר פה על כל דבר, רגע. טוב, אז כשחברת תוכנה מפיצה עדכון, מה זה פגום, שגורם לקריסת מיליוני מחשבים בעולם, קאונט סטרייק, והשלכות הן ביטולי אלפי טיסות ונזקים של מאות מיליוני דולרים, השאלה אם חברות תוכנה באמת יקחו אחריות אמיתית על הבאגים שלהם. איך, הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. אז בוא נדבר את האחלס. תקלה שנגרמה מתקום פגום של קראוטסטרייק ופגע ב8.5 מיליון מחשבי ווינדוס בעולם, וגרם לביטול של כ-7,000 טיסות של דלטה, עם נזק מורח של מעל חצי מיליארד דולר. שופטת קיילי לי ארב על רב, על רבה, אישרה את המשך הטענות המרכזיות של דלטה, שכוללות רשלנות חמורה ופריצה למחשבים, אוקיי? כלומר, הפצת עדכון ללא אישור והטלת נזק משמעותי. מצד שני, חלק מהטענות כמו הטעיה מכוונת והונאה ניתחו. אבל קראוטסטרייק מצידה טוענת שהנזק יוגבל לסכומים נמוכים יחסית. בהתאם להגבלות החוזה ומאשימה את דלתא באי קבלת עזרה טכנית שהוצעה לה. כמו גם בתשתיות IT מאוד מיושנות שהקלו על ההחמרה של התקלה. ההבדל בין דלתא למתחוריה כמו אמריקן ויונייטד, שהצליחו לחזור לפעילות תוך 3 ימים, מדגישה את הבעייתיות במערכות של דלתא. אז האם חברות באמת ייקחו אחריות? המקרה, צריך להגיד, בדרך כלל חברות תוכנה כמו מייקרוסופט, קראוטסטרייק, כל חברת תוכנה ששמה תוכנה, מגבילה, לא משנה מה, באיזה, מה קורה, את הסכום של הפיצוי לסכום ששילמת על הרישיונות. אבל לפעמים הנזק הוא הרבה יותר גדול. אוקיי? אז צריך להגיד שהמשפט של קראוטסטרייק הוא סוג של מבחן אמיתי פה. האם חברות תוכנה יאלצו לשפר את תהליכות הבדיקות תוכנה שלהם ואת האחריות שלהם, או ימשיכו להסתמך על הגנות משפטיות שהם רשמו לעצמם ומסמכי רישוי שמגבילים את החשיפה שלהם. במקרה של דלתא, השופטת כבר סימנה שהיו כשלים ברורים בבדיקות והכריחה את קראוטסטרייק להתמודד עם הטענות. זה באמת יכול להתפתח לשינוי גישה בעולם התוכנה, שזה פחות מה שנקרא הכל מותר ויותר אחריות אמיתית. אם אנחנו, אם חברה עושה תוכנה שהיא הולכת להיכנס למקומות קריטיים, היא צריכה לקחת גם קצת אחריות על הדבר הזה, במיוחד שמדובר פה בתשתיות לאומיות ועסקים שמספקים שירותים קריטיים. הלל, מה אתה אומר? יש לנו עתיד שיבוא ועתיד...
בוא נתחיל במילות תודה. בסדר? Okay. בזכות קראוטסטרייק. נתקעתי עם המשפחה בין לבין. ובמקום להגיע לסקרמנטו, נשארתי 3 ימים בניו יורק. והיה מדהים בניו יורק. הילדים שלי מאוד נהנו, ומישהו שילם על זה, לא אני. בסדר? אז קודם כל תודה. בוא נתחיל בתודה. בסדר? אמיתי, לא תוכל.
לפרגן תמיד אפשר.
כן, זוכר שצילמתי לכם מהשדה תעופה ממש בארצות הברית את המסכים הכחולים.
כן, נכון.
של הזה. אז אני נתקעתי שם, תודה דלתא, תודה קראוטסטרייק, תודה מייקרוסופט. זה אחד. אני לא חושב שיש להם סיכוי, כי אני אגיד לך מה, ברגע שזה יהיה פתח, אתה פותח פה תעשייה שלמה לתביעות ייצוגיות שכנראה לא הסתיימו אף פעם.
העדכונים של מייקרוסופט, פאץ' טוסדי.
בסדר, יש לא רק את זה, אל תזכיר לי לשמות חברות, אתה גם כן עם ה... רוצה לסבך אותי משפטית, אבל זה לא יעבור, כי אחד זה ייקח שנים, שהוא יגיד ככה, והוא יגיד ככה, והוא יגיד ככה, כבר יעברו למשבר הבא, או לבעיה הבאה. אני מסכים איתך, 8.5 מיליון, בדקתי, זה היה 8.5 מיליון מחשבים ברחבי העולם, זה מטורף. הם לא יכולים לפצות.
אני כל כך שמח, הפעם השנייה שאתה עושה לי פאקט-צ'ק, איזה כיף, תודה רבה, הלל.
כן, זה גרם ל-7,000 טיסות, והפסדים של $500 מיליון, רק $500 מיליון. עכשיו, העונם קראוטסטרייק, אני לא יודע אם אתה מכיר, את המדד של שווי חברה נמצאת במקום השני, פאלו אלטו במקום הראשון, קראוטסטרייק במקום השני, פורטינט במקום השלישי, מבחינת שווי חברה, זה יפה, זה מדהים, יכול להיות שזה השתנה, as we speak, אני לא יודע, אני לא מסתכל על המדעות כל היום.
יש לך מידע פנימי? אני צריך להבין.
לא.
הכל בסדר, אני צוחק, תמשיך.
לא קשור, אתה תתחיל איתי משקיעות שלך, אתה גם כן. זה כל הקשקוש ידע שכל היום מראים במצגות.
זה יצא מהקשרו.
יצא מהקשרו, לא קשור, רותם, אני לא מכיר אותך בכלל. אני לא מאמין שהם יצליחו בסוף דלתא לקבל פה, מעבר אולי לפיצוי, קבלו איזשהו פיצוי בטוח, אבל זה לא יהיה משהו תקדימי, שכל בג קריטי שגרם לנזק ממשי, בסדר? יוכל הלקוח הסופי, ההסכמים, כשאתה קונה את התוכנה, הם כל כך סגורים מכל הכיוונים, שאתה קיבלת עליו, כבר השארת את זה, אני לא מומחה למשפט, אבל כבר השארת את זה, אתה לא תוכל לצאת.
אז אני אגיד לך, בגלל שיש לי אח שהוא עורך דין, והוא דוקטור לחוזים, חוזה צריך להיות לו מסגרת חוקית, שעליו הוא תלוי, ואם יש סעיפים שהם לא נכנסים במסגרת החוקית, שהגדירה המדינה, יש סעיפים שאפשר לבטל, ונראה לי שעל זה פה הסעיף, שזה היה משהו שהוא כל כך קיצוני, כל כך, מה שנקרא, לא פרופורציונלי, שעל זה בעצם מדברים. אני לא מומחה למשפט, אני חייב להגיד, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש שופטת שבאה ואומרת, יש פה משהו בטענות של דלתא שקראוטסטרייק צריכים לקחת בחשבון, ובעצם שברה להם את המסגרת החוקית של החוזה על בסיס ההגנות שקראוטסטרייק הגדירה בחוזה. וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים שיש שבירה כזאת. אני לא מדבר במקרים קטנים, אתה יודע, שאולי היו, אתה יודע, בתי משפט קטנים ודברים כאלה. זה משפט מאוד מאוד גדול, שהולך להיות משהו גדול. ואני חייב להגיד, חברות תוכנה לא לוקחות אחריות, כי באופן גורף, כאילו, לא לוקחות אחריות. אם מייקרוסופט הייתה לוקחת קצת אחריות על פאץ' טוזדי, ואני סתם זורק את מייקרוסופט כדוגמה, עם כל התקלות, מדפסות לא מדפיסות, זה בלו סקרין, זה דברים, העדכונים של מייקרוסופט היו נראים אחרת, אבל אני גם מבין את הצד של מייקרוסופט שבא ואומרים, אנחנו לא באמת יכולים להסתכל על כל המקרה קיצון. פה לא מדובר על מקרה קיצון, פה זה קרה לכל מי שהיה לו את התוכנה, זה קרס. כאילו, כולם. הם פשוט לא בדקו את זה. זה מה שצריך להגיד.
אין ויכוח. אני אומר לך עכשיו משהו. אין ויכוח. אני לא מתווכח איתך בכלל. התהליכים של ה-QA ברוב החברות, הוא בין על הפנים לבין לא מתקיים בכלל לפעמים.
כן.
אתה לפעמים, אתה יודע, אנחנו צוחקים על זה, בעולמות של האינטגרציה, שמי שעושה את ה-QA זה אנחנו האינטגרטורים.
כן, נכון.
אבל אתה צודק, יש פה משמעות. אם דלתא תצליח להוכיח חשלנות, אז היא מייצר פה תקדים, שכל חברות התוכנה יהיו חייבות לשנות את תהליכי הפיתוח שלהם ושחרור הגרסאות, ויכול להיות שאתה כצרכן תיפגע, ואני אגיד לך גם למה. כי אם עכשיו צריכים להוציא פאצ'י, ואתה יודע איך זה פאצ'ים של סקיוריטי, צריכים להוציא אותם מאוד מאוד מהר, מה שיקרה, ואני מסכים איתך, כי לפעמים אתה משנה משהו, ויש איזה השפעות חסרות שחר על, על, על תהליכים אחרים שאפילו לא בדקו אותם בתוכנה, אבל אם עכשיו כל תהליך של תיקון של פאצ' הכי קטן, שהתוקפים לוקחים ונרביליטיז ומנצלים אותו בשעות, ולפעמים גם בדקות, ועכשיו חברות התוכנה ייקח להם ימים, שבועות וחודשים להוציא לי את הפאץ', אז אנחנו כצרכנים, ואותי מעניין הסקיוריטי, ניפגע. בסדר?
נכון.
אז זה מצד אחד, שאם אני לא כל כך רוצה שדלתא תנצח פה. בסדר? מהצד של אי-סקיוריטי, אני כן רוצה שיוציאו לי
יש פה בעייתיות שהיא לא... אני לא חושב שאפשר לבוא ולקחת צעד אחד באופן מובהק, אני חייב להגיד שיש פה, חברות תוכנות צריכות לקחת יותר אחריות, באופן כללי, בוא, לא צריך להיכנס פה לדיטלס.
אתה יודע מה יקרה בסוף? טובות, דברים יותר טובים. דרך האמצע. לא יהיה, אני לא יודע מה יהיה דרך האמצע.
ברור.
כן?
השופט כבר התחילה לרשום פה דברים שהם בדרך של האמצע, ולא זה.
זה יהיה דרך האמצע.
בוא נראה. הנושא הבא שלנו, רגע, אני חייב להגיע לסוף.
אם זה יהיה תקדים, זה ישפיע במיליארדים של מיליארדים, בטריליוני מיליארדים, של כל חברות התוכנה, על איך הן צריכות לעשות עכשיו תהליך של עדכונים, שאין ספק שהן חייבות לשפר את זה, אבל מצד שני, זה יפגע במהירות ובזמינות, שאתה צריך לקבל גרסאות חדשות, ובמיוחד על פאצ'ים של ונרביליטי.
תקשיב, אבל המלחמה הזאת בין מהירות לבין הבטחה, זה משהו שקיים, זה האנטנגלמנט של העולם שלנו.
נושא אחרון, רותם, קדימה.
כן, טוב, יאללה. אז ככה. סיגנל הפעילה ממש בשבוע שעבר פיצ'ר בשם Screen Security, שהופך את הצ'אטים שלה לשחורים לגמרי בכל סקרינשוט. כולל אלה, כמובן, של ריקול, שזה כנראה גם הסיבה שהיא עשתה את זה. ריקול, אגב, זה הפיצ'ר של מייקרוסופט שמצלם את המסך כל 5 שניות. והטריק הטכני שהם השתמשו בשביל לעשות את זה, הם משתמשים באותו מנגנון DRM שמונע מכם לצלם מסכים כמו של נטפליקס, למשל. אוקיי? ופשוט מסמנים את כל האפליקציה שלה כמוגן, קונטנט, אוקיי? DRM היא כזה. אז... Microsoft has simply given us no other options, הם כותבים. Microsoft לא נתן לנו בכלל שום פתרון, כותבת סיגנל בבלוג שלה, למרות שמייקרוסופט שיפרה את ריקול והפכה אותו לאופט-אין, והוסיפה הצפנה ודרשה את Windows Hello, סיגנל טוענת שהוא עדיין מסוכן ועדיין מסכן את הפרטיות של המשתמשים שלהם. אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? החסימה הזאת יוצרת בעצם טרייד-אוף מאוד משמעותי. המסך השחור הזה לא רק חוסם את ריקול, הוא גם משביט סקרין רידרס לעברים למשל, וכלים אחרים שצריכים לצלם את המסך. שזה הדילמה הקלאסית של security versus accessibility, אוקיי? נגישות. זה לא רק זה. אם מסתכלים למשל על וואטסאפ לטלפונים, כל העניין הזה של נגישות הוא סגור להרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כלי נגישות היום לא יכולים להשתמש בוואטסאפ כמו שהם השתמשו לפני שנתיים. כי יש אפליקציות שפשוט ניצלו את הדבר הזה בשביל לשלוח הודעות, בשביל לקרוא הודעות של משתמשים וכן הלאה וכן הלאה. וזה עדיין מאוד מאוד בעייתי, במיוחד בקונספט הזה שאנחנו נמצאים בו. אגב, גם וואטסאפ עכשיו מוצאים פיצ'רים חדש שלא יוכלו לעשות סקרין קופי, סקרין פיקצ'רס בטלפונים, בייחוד בעניין של קבוצות, כדי לאפשר לאנשים יותר הבטחת מידע. מה אתה אומר? לאיזה מקום אנחנו הולכים?
אני אומר, בסוף, נראה לי שאתה...
נראה לנו ריקול, והוא יצלם לנו רק את הדסטופ.
תקן אותי אם אני טועה. אתה, לפני כמה שבועות, מאוד התעצבנת על זה, שבגלל שדרוג מאוד פשוט בווינדוס, למעשה אתה מאפשר לדלת אחורית למייקרוסופט לדעת כל מה שקורה לך במחשב, במסווה שמנוע AI יבוא ויעזור לך, ישפר את העבודה שלך במחשב.
נכון.
בסדר? נכון? אני מצטט, כי אני זוכר יפה מאוד מה אמרת.
כן.
באה החברה ואומרת, שמע, אנחנו סיגנל חברה שהיא לא מדברת על כמות משתמשים, מדברת על זה, שהיא רוצה לתת איכות מאוד גבוהה של קונפידליות, כלומר של חשאיות. בסדר, חשאיות והצפנה ברמה גבוהה, ויכולת להעביר מסרים בצורה הבטוחה ביותר. עובדה שראית שבארצות הברית את התכנון התקפה בתימן, הם משתמשים בסיגנל, שזה כן. מוזר, אבל כן.
כן. טלמסג' שזה חברה אחרת שעובדת על הפלטפורמה של סיגנל, אבל כן.
אני חושב שלא יהיה ברירה, ואתה תראה עוד ועוד חברות שמצטרפות לדבר הזה, ומפעילות את הפיצ'ר הזה של אנחנו, יותר חשוב לנו הפרטיות, מאשר הנגישות שדיברת עליה, ומאשר הנוחות עבודה, שאולי ה-AI יסיכם לך כל מיני דברים, בכל מיני טקסטים שעשית. אתה רוצה, באפליקציות אחרות אין בעיה, באפליקציה שלנו זה לא יעבוד. בסדר, אנחנו חרדנו על דרכי, על דגלנו, חשאיות, פרטיות, הצפנה, whatever. בוא אנחנו נותנים את זה ללקוחות שלנו. אני חושב שהם נאמנים הם נאמנים לדרך שלהם סיגנל, אי אפשר לבוא עליהם בטענות פה.
כן, אני חייב להגיד, זה חשוב להם, זה באמת חשוב להם.
הם לא סומכים על מייקרוסופט, אני יכול להבין.
כן, אגב, אם מישהו רוצה לבטל את זה, אפשר לבטל את זה, אבל זה צריך משהו שצריך להיכנס להגדרות ולבטל את הדבר הזה. זה לא משהו, אם אתה רוצה שהוא יקליט, אתה יכול, אבל מובן לי, סיגנל זה אפליקציה עם הרבה פרטיות in mind, וזה מסוג הדברים שקורים היום. טוב, בסדר, זהו, יש לנו פרק, לא פרק, את הנושא האחרון, ואני חייב לדבר איתך עליו.
דרך אגב, יש, בדקתי אותך מהר.
ברור,
פאט צ'ק
מי אבריטינג.
אפשר לבטל את זה, אפשר לבטל את זה גם יחסית בקלות, זה כולה לבטל שם...
נכון, אני אומר, אפשר לבטל את זה.
זה בהגדרות של Windows Privacy and Security,
ויש
לך ריקולד סנאפשוט, ואתה פשוט מבטל את זה. פשוט,
הם הכניסו את עצמם לרשימה בלקליסטד של המחשב שלא יעשה את זה, זה הכל.
דרך אגב, יש גם את זה גם בגרופ פוליסי.
נכון. כן. טוב, רגע. בוא נדבר, הדבר האחרון והכי חשוב והכי משמעותי, שזה הולך להיות, העתיד שלנו, מה הולכים לעשות, אנחנו לא היינו תמיד באותו עמוד, אני ואתה, לגבי איך זה הולך להיראות, אבל לפני שבועיים, OpenAI החליטה לקנות את חברת IO, שזה הסטארט-אפ של ג'וני איב, זה שהמציא את הרבה מהדברים של, המציא את הנראות של אפל, ואיך שזה נראה, והם השקיעו שם רק 6.5 מיליארד דולר. ואחד הדברים שהם עשו, אז ג'וני וסם אלטמן עשו בעצם סרטון שבעצם מדבר על הדבר הזה, טיפה רמזים, טיפה דברים, הם בעצם באו ואמרו שכל החוויה שלנו של AI הולכת להשתנות, המוצר שלנו הולך לצאת בשנה הבאה, הם לא נתנו הרבה פרטים, רק אמרו שזה הולך להיות בלי מסכים, זה הולך להיות משהו מאוד מאוד טבעי בשיחה, ונתנו מאוד, ה-AI ידע מה קורה סביבך, יקשיב, ואתה תוכל לשאול אותו דברים שקרו, זאת אומרת, פגשתי היום לפני 4 שעות איזה מישהו, אני אוכל לשאול את ה-AI על מה שקרה אז, והוא יוכל לתת לי את האינסייט שלו על הדבר הזה. ואנשים מהדבר הזה בעצם באו ולקחו ובנו איזשהו סוג של מכשיר שהולך להיות, שהוא מכשיר כנראה הולך להיות מרובע, אולי יתלוי עלינו, אולי כמו פין, אתה יודע, כמו היה את הפין הזה של ה-AI, משהו שבעצם יחיה איתנו.
הפין פשט הרגל כבר, זהו, לא קיים.
פשט את הרגל לגמרי.
חבל.
אבל... כן. אבל... כשחברה גדולה כמו OpenAI באה ועושה דבר כזה, זה נראה אחרת, זה נראה שונה, אני לא, לא אכביר במילים. הלל, מה הולך להיות לנו?
כן, תראה, אתה יודע, אחד מהדברים הכי, קודם כל ראיתי היום משהו מגניב, יש מדבקות מחשוב שהן כמו טטו, שאתה כאילו ממש מצמין את זה לגוף,
נכון.
היה איזשהו פיתוח מדהים, 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 של מדבקה שאתה שם על בטן של אישה בהיריון, וזה משדר לך בזמן אמת למכשיר אייפון, כי זה טווחים מאוד קצרים, את הדופק של העובר, וזה מדהים. ועכשיו הם עשו אחד כזה שמנטר את הסטטוס שלך, אם אתה עייף, לא עייף, מה עובר עליך.
נכון, גם את זה ראיתי. מנטר את
התחושות שלך. ראית זה ממש שאתמול, שום ראיתי את הדבר הזה. לדעתי, זה הכיוונים שהולכים. הנושא של מחשוב, שהוא חלק ממך, בסדר, לא אמרתי לתוך הגוף שלך, אבל כל המחשוב ולביש, ואני קראתי על זה רגע מהר, על מה שעכשיו השארת אותי פה במתח, אני לא אוהב להיות במתח. אז
כנס ללינקדין שלי, אני די כותב את הדברים האלה, אני מאוד אוהב לכתוב על הדברים האלה.
אני הראשון שזה לך לייק, זה אני. אפילו אני לא קורא, אני רוצה לך לייק. מהפחד.
בלינקדין יש, אני כבר כתבתי את זה, וכן, זה כבר לא חדשות, חדמש חדשות, זה משבוע שעבר, בחייך.
אצלך יותר כמה שעות הבדל, אני ישנתי עוד לפני חצי שעה.
לגמרי. אז מה שאני רוצה להגיד, אני לא יודע איך זה הולך לראות, ויש שם תמונה כזאת של איזשהו מכשיר שפרסמו גם ברשת, אני שמתי את זה בלינקדין שלי. אם תיכנס לפרופיל שלי ותיכנס לפוסטים שעשיתי, אתה תוכל לראות גם, זה מכשיר שאי אפשר להתבלבל, אתה ישר רואה את התמונה. אבל אני יכול להגיד, אני לא נראה לי שזה הולך להיות דווקא לכיוון הזה, דווקא יותר נראה לי שזה הולך להתחבר לפונקציה של שעון, או משהו שיהיה לנו על היד, כי אנחנו רוצים שזה יהיה מקדימה, ולתלות משהו על החולצה, או לשים איזה משהו פה, קשה לי להאמין. יותר נראה לי שזה הולך להיות בקונסטלציה של שעון, או משהו שהוא שמים אותו סביב המפרק שלנו, שנראה כמו, ובעצם חי איתנו בחיים מקדימה, באיפה שאנחנו נמצאים. ואז בעצם זה ייתן לנו את ה-added value היפה. לא נראה לי שבהתחלה דווקא הם ילכו על קטע של צילום, זה לא שמה, יש לנו כבר היום הרבה חברות שעושות משקפיים, כמו גוגל, כמו מטה, וגם כמו אפל, אז נראה לי שהם רוצים את ה-differentials שלהם, את המשהו שהוא שונה שלהם, אז אולי זה משהו מכוון אחר, לא יודעים, אני חושב באמת ש... היה לנו כבר שיחה על זה, שאתה אמרת שהעתיד הולך להיות שהוא בלי מסכים, ואני אומר, אני לא רואה עתיד בזמן הקרוב, או בעתיד הקרוב, שהוא בלי מסכים.
יש לך עתיד בלי מסכים, זה אוזניה.
רוב ההכנסות שהולכות היום, הן הולכות דווקא מהמקום הזה של, בוא תשים את העיניים שלך על מסך, ואני אתן לך פרסומות. ועד שלא נמצא איזשהו מודל אמיתי טוב ומשמעותי, אנחנו לא רואים את הדבר הזה. זה לא הולך להשתנות.
רותם, לפני 5 שנים, אורקם הישראלית,
כן.
היה, וזה לא יצא, כי אני הייתי קונה את זה, אני הייתי קונה את זה, הוציא המכשיר, שאתה שם אותו על דש הבגד, ואתה הולך איתו לכנסים, ויש לך, אתה שם את האוזנייה, וברגע שאתה מתקרב, עומד מישהו מולך, אתה יודע, נכון, הרבה פעמים אנחנו רואים את הפתקים, אבל יש כאלו את המעצבנים האלה, שתמיד שמים את הפתק הפוך, ואתה רוצה להגיד שלום, אתה לא יודע למי אתה אומר שלום, או שהם אומרים שלום, ואתה לא יודע מי אתה מדבר. ואורקם אמרה, המכשיר היה מיועד לכבדי ראייה, שהוא אומר לך מי, הוא בודק מהר חיבור, הם מחובר לטלפון ומשם על האינטרנט, והוא בודק ברשתות החברתיות שלך, אם הוא מזהה את האדם או לא, ואומר לך את השם שלו, את השם ומאיפה הוא באוזנייה. בסדר? זה לא כיוון, זה לא כיוון חדש. אני מאמין שזה יהיה משהו מהסגנונות האלה, כלומר, זה יהיה משהו שאתה לא יכול להכניס אותו לתוך הגוף, אז כל הסרטי המדע בדיוני שאנחנו רואים שאתה שם הדשה, כן, רואים שאני עושה את זה עם הדשה בעין, כמו שראינו בטרמינטור לפני 30 שנה או 20 שנה,
כן.
שזה היה מדהים לראות את זה, והוא מראה לך בלייב את כל מה שקורה בהדשה, גם זה כבר דרך אגב קיים, תדע שגם זה... זה כבר קיים עוד מ-2008, זה לא מסחרי, כי ההדשה לא נוחה, אבל...
אם מישהו שומע אותנו שהוא מקבל החלטה, תעשו טובה להילל, הוא צריך את זה בתצורה של כובע. זה יעשה לו את החיים הרבה יותר.
כן, בטח, אני חייב את זה. השמש הישראלית גומרת עליי.
תבוא לתאילנד, זה תראה מה זה שמש.
לא, כי הייתי ב-AWS, הלכתי בשמש. אתה בין הבניינים שם, אתה רואה?
כן.
זה מה שעושים כל היום, במקום לעבוד.
אז מה אתה אומר, אנחנו נעזוב את המסכים או לא? כן.
אני חושב שכן, תראה, יש מגמה מאוד גדולה באנושות של כן להתנתק. אנחנו אפילו דיברנו על זה, אני ואתה, כמה אתה חייב לעצמך להתנתק מדי פעם מהעולם, מההודעות, מהחדשות, בסדר, הסטרס הזה גומר את כולם, מקצר לכולם את החיים. אני חושב שהשימושים ב-AI יכולים להיות דווקא לשימושים טובים, בסדר, כמו לדוגמה ללמוד דברים. אם אתה עכשיו מסתובב עם הילדים בטבע ורואה פרח, ועכשיו בלייב זה מצלם, והוא מסביר לך עכשיו כמו מדריך טיולים על הפרח, זה שימוש שיכול להיות מדהים ל-AI, בסדר? או אתה רואה חיה כלשהו ומסביר לך, או שאתה רואה תופעת, לא משנה, זה לקחת את הדברים האלה, ולהפוך את זה לחוויה לימודית שמאשירה אותך, ולא דווקא להיות החיבור למסכים ולמכשירים כל הזמן, שאנחנו כל הזמן בדאטה, דאטה, דאטה של הברין רוט, שכבר המוח שלך לא קולט מה הוא רואה. נכון. אני דווקא מאמין שיקחו את הדברים לכיוון טוב.
בבקשה, תיקחו את זה למקום טוב.
רק שלא יקלו את זה מסחרית.
הם יקלקלו את זה מסחרית.
שבאמצע אין לך פרסומות.
אני מבטיח לך שהם יקלקלו את זה מסחרית. איך איתך?
אוהב ציפורים? אוהב ציפורים. בואי לנו לאבזי, תקבל גם עופות מים. גם רק ציפורים.
לגמרי. צילמת את הציפור, זה ציפור דרור, היום יש מבצע על עופות.
הייתי צריך, פעם היו אוכלים יונים ממולאות.
נכון, כן.
בסדר, טוב.
אז אני רוצה להגיד שדחר, השיר היום הוא שיר מיוחד שעשיתי, בגלל שאני גר בתאילנד, וכשהייתי בארץ היה את הפרלמנט שלי יום 60 חברים, והייתי עושה אותו, והייתי נורא נורא נהנה לעשות את הפרלמנט שלי יום 60.
אתה מתרקח בשירים, עברת מרוק ומטל, עברת לשירים של...
וואי, אתה תשמע את השיר הזה עכשיו, זה נפל. ממש, השיר הזה הוא ממש... על הגעגוע שלי לשיחות ביום 60 חברים על קפה, אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות גם לך, הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בד, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים, ותשתו קפה עם חברים, זה עושה טוב. יאללה ביי! Coffee aroma, yeah, oh yeah. Steaming cups in our hands, another week making plans, or just watching the world go by. Underneath this cloudy sky. Hey, hey, hey there. Good to see your face. This familiar, comfy place. Oh, 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 the brew is strong and the chatter flows along about our lives and what's on the news. Politics and different views. La, 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 we spill the tea. Just you and me and the coffee. Yeah. So how's that new job treating you? Oh, you know the usual, it's true. Ups and downs, a daily fight. I get it, gotta hold on tight. And there's all that stuff online. Don't even start that headline. Whoa, can you believe what they said? Shakes my head, just shakes my head. Oh, oh, the brew is strong and the chatter flows along about our lives and what's on the news. Politics and different views. La, 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 we spill the tea. Just you and me and the coffee, yeah. Some days it's heavy, all the talk, but sharing makes it easier to walk through the noise, the crazy spin. So glad to let a good friend in. It clears the air, knowing someone's always there. Yeah. Oh, the brew is strong and the chatter flows along, yeah. About our lives and what's on the news. On the news. Politics and different views. La, 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 we spill the tea. Just you, just you and me. And me. And the coffee. Yeah. Next time then, in the same place again. Yeah, sounds good. Always does.